בוקר טוב לכולם, אנחנו ככה במפגש כמעט האחרון, מחר בעזרת השני המפגש האחרון, המסכם שככה נריץ את כל הדברים בצורה ברורה ומסודרת, ככה מההתחלה עד הסוף, אנחנו בברכה החותמת את ברכות השחר, ברכת המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאף אפיי, והשאלה הגדולה שכבר נתחיל איתה, בסיכום אני מעריך שכולכם כבר הייתם איתנו עד השלבים האלה, את הפרקים אתם זוכרים שברכות השחר יושבות בדיוק על הקו התפר בין הבית החוצה, או בין הבית, בין החדר השינה לסלון, אנחנו יודעים שכל הפעולות שאנחנו עושים בבוקר, הן נותנות לנו משמעות לכל היום, מחברות אותנו לחיים, אנחנו מחברים אליהם כמה שיותר תודעה ושליחות, וכרגע הגענו לברכה האחרונה, ברכת המעביר חבלי שינה מעיניי, כלומר, יפה, יש אומרים המעביר שינה, יש אומרים המעביר חבלי שינה, תלוי על פי הנוסח, ובאמת, מתי, כפי שאתם יודעים, כל פעולה שאנחנו עושים מחוברת לזמן מסוים, ופעולה מסוימת שאנחנו עושים, ואז מחברים אליה את הברכה, והברכה היא נעשית כי מה שיעפה לאימא ברוך המעביר חבלי שינה מעיניי כמו אפפיי, ככה גברה בברכות, והרמב"ם אומר, כשרוחץ פניו מברך. ואני אשאל את השאלה הגדולה והחשובה, אחרי שעברנו את כל הדברים הנפלאים שראינו עד עכשיו, ועברנו את פוקח חיבורים וזוקף פופים, וראינו שכל הדברים האלה מדברים על קומה עמוקה ופנימית שמדברת על הנפש שלנו, ועל הגוף שלנו, ועל הרוח ועל הנשמה, ורחצנו כבר את הפנים וכבר התארגנו ו... אז איך אנחנו שוב חוזרים לרחוץ את הפנים? כבר היינו עם הרגל בחוץ כבר, היינו המכין מצדק גבר, היינו כבר שעשה לי קול צורקי, כבר דיברנו על הקומה של, של האדם, של הישראל, של כל אחד יש לו כבר מסלול מיוחד משלו. איך חזרנו שוב לשירותים, לחדר הזה, ושתפנו את הפנים? אז התשובה לזה היא תהיה בסוף. היות ותכף אני אגלה לכם שהברכה הזאת היא רק פתיחה של ברכה, היא באמת ברכה הרבה יותר ארוכה, ויש לה משמעות גם כן עמוקה. אז קודם כל אני אתחיל מהבודריאם, הבודריאם אומר, הוא שואל בעצם את השאלה ששאלנו במילים אחרות, והוא אומר, איך זה הגיוני שאתה מברך עוד פעם את הברכה הזאת, כבר ברכנו, כשהעביר ידיו על עיניו כבר ברכנו פוקח עיוורים, אבל הוא אומר, כל בן אדם, גם אחרי שהוא מעביר את ידיו על עיניו ומברך פוקח עיוורים, ודיברנו אז על ההבדל בין לפקוח את העיניים לבין להניח את היד להעביר אותה על פני העין, כדי לראות על פי גרסת הרמב״ם, האם זו פעולה שאנחנו עושים אוטומטית, או פעולה שאנחנו נדרשים למעשה נוסף. אבל אומר הבודריאם, עדיין אתה עפוץ לגמרי, עדיין אתה לא רואה את העולם ממטר, אתה עדיין עוצם עיניו, ורק כשאתה רוחץ את העיניים במים, אז אתה יכול באמת להגיד שחבלי השינה עברו מעל פניך, התנומה אחריך, ואתה כבר נכון אל היום החדש. ברובד קצת יותר ככה עמוק, מחדד את זה, הרב קוק, ואני אעשה פה את הדברים בקצרה, כי אני בעיקר רוצה להגיע לברכת הגומל חסדים טובים, שזו הברכה המלאה של המעביר. מי שככה רוצה לקרוא, מוזמן לקרוא, אני ככה רוצה לדלות מפה רק שתי נקודות. הרב קוק, מה שהוא אומר, הוא שם לב לכפילות שבאה בביטוי המעביר חבלי שינה מעיניי, ותנומה מאפפיי. יש פה את השינה שמורידים אותה מהעיניים, ויש פה את התנומה שמורידים אותה מהאפפיים. מה ההבדל בין העיניים לאפפיים, ומה ההבדל בין שינה לתנומה? ומה שהוא אומר, שיש פה חיבור בין שני דברים. יש עייפות, ההכרח של השינה, וממילא מה שבבוקר מתרחש, ההתרדשות, היא מגיעה בתכונה כפולה, בשני דברים, שתי צורות הבאה. האחת היא של העיניים, וזה העייפות הנפשית. האדם הוא עייף בצורה פשוטה ואמיתית, נגענו קצת בנותן עייף כוח, אבל יש גם עייפות בריאה, עייפות נכונה, שמתי היא מגיעה? אחרי שהאדם ממלא את חוקו בעמל, הוא עובד קשה, הוא עומל כל היום, הוא מקבל רשמים כל הסביבה באמצעות העיניים, הוא מאבד אותם, ואז הוא צריך לנוח. זה מנוחה נפשית. היא באה בעיקר ביחס לעיניים, שזה הכלי שמחבר אותנו בין, בינינו לבין העולם, וזה מגיע מתוך המרחב הנפשי. אבל יש את המרחב הגופני, ודיברנו על זה, שיש את התנומה הזאת של הלאות של הכוח החומרי, הגשמיות, החיכוך הזה שגורם לנו כל הזמן להתאמץ ולהתעייף, וזה מתבטא יותר באפפיים, שהם כלי לעין שהיא ראי הנשמה. ומה שבעצם אנחנו מברכים בברכת המעביר חבלי שינה ותנומה מהאפפיים, אנחנו מדברים על שני הכלים האלה. אם אני אקרא את המשפט האחרון ככה, כשאנחנו, אחרי שהשינה הייתה כפולה, היא באה גם מצד העייפות הנפשית וגם העייפות הגשמית, אז בבוקר אנחנו מוצאים את שניהם יחד, גם את הכוח הנפשי וגם את הכוח החומרי, שהאדם מתחדש על ידיהם כבריאה חדשה, יש לי גם כוח רוחני, גם כוח חומרי, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא העביר את השינה מהעיניים, ומעלה יש לי כוח נפשי חדש, והוריד את התנומה מהאפפיים, ויש לי כוח לפקוח את האפפיים, הרי בואו נחדד את זה רק. העיניים הם כלי שלכאורה תמיד רואה. כשהמוח שלי מחובר לעיניים, אני תמיד רואה. מה שמונע ממני לראות, וזו הסיבה שאני, בלילה אני סוגר את העיניים, זה האפפיים. אני סוגר עם האפפיים את העין, ואז אני יכול לישון. זאת אומרת, הנפש היא תמיד עובדת, באמצעות הגוף אני יכול כאילו ליצור איזשהו הפסק, איזשהו יכולת לא להיות כל הזמן בתנועה מול העולם, בפעלות מן העולם או לפעול בעולם, ואז האפפיים הם אלה שעוזרים לנו. אז בבוקר אנחנו מתחדשים, גם על ידי שאנחנו יכולים לפתוח את האפפיים, זה מבטא שהכוח החומרי הוא יכול להיות עכשיו במלואו, לזה בן אדם עייף עוצם את העיניים, בן אדם מרני פותח את העיניים, ובו זמנית גם הצעד הרוחני שמתבטא בעצם יכולת הראייה והעיניים. עכשיו, כל זה נחמד, אבל שוב, למה זה הדבר הכי חשוב שאיתו אנחנו חותמים את הברכות? אנחנו יודעים שהברכות האלה מוליכות אותנו תהליך נפשי עמוק, שמטרתו היא לבנות את האדם ולקום, שהוא יוכל להיות מוכן ליום החדש. אז התשובה נמצאת בכך שבאמת ברכת המעביר היא רק ההתחלה של ברכה יותר ארוכה, שכך באמת נפסק בו שולחן ערוך. אין לענות אמן אחר המעביר שינה מעיני עד שיחתום הגומל חסדים לעמו ישראל, למה? בגלל שהכל ברכה אחת היא. והנה לפניכם מובא כל הנוסח, אחרי שאנחנו אומרים המעביר, חבלי שינה מעיניי ותנומה מהפפאי, אנחנו מצמידים ואי רצון, יש פה את וו החיבור, היא מחברת בין השניים, והיא אומרת לנו שהברכה הזאת היא ברכה ארוכה יותר, ומובאים פה כל מיני בקשות שאנחנו מחברים לסיפור הזה של השינה והפפיים. אחרי שאני אגיד את זה כבר, יתחיל כבר להגיד לכם את התשובה שנסכם בסוף, ואחרי שחוזר לנו הכוח החומרי והכוח הרוחני, והם מתחברים ומתלקטים יחד, אנחנו מתפללים שהדברים, כל הכוחות שלנו מופנים לדברים טובים. ואם עד עכשיו דיברנו על הכוחות בצורה איולית, על כל כוח בפני עצמו, פה אנחנו כבר מפנים את זה בצורה מאוד מפורטת, מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים שאנחנו נהיה רגילים בתורה, ראינו את זה כבר, את האזכור הזה כבר במכין מצדי גבר, היכולת של הרגל, שגם הרגל שלנו היא תהיה בתורה, גם הרגלים, זה שאנחנו לא נוטלים את הרגליים בבוקר, אז פה אנחנו מתפללים גם על הרגליים, ולהידבק במצוות וכולי, לא לבוא דילידי ניסיון, שיש פה הערה נפלאה, שככה אני אומר אותה בחטף, ובעיקר רוצה להתמקד בסוף, שהרב קוק מציין ואומר, שהסיבה שאנחנו לא רוצים לבוא לידי ניסיון, למרות שניסיון זה דבר מרומם, זה לא הכוונה בכלל לא להתקדם בחיים, אלא לא לבוא לידי ניסיון שאנחנו לא מוכנים אליו. לבוא לידי ניסיון שאנחנו כבר מוכנים וערוכים. והסוף של הברכה, החתימה בוא נגיד של הברכה הזאת, ובעצם של כל ברכות השחר, היא בהתאם לתפילה, וגומלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. ובעזרת השם, מה שאני רוצה לעשות איתכם עכשיו ככה, בזמן שנותר, זה לנסות להתבונן במילים האלה, ולהבין איך הם המפתח, והם הפסגה שלנו בברכות השחר. ואני אתחיל משאלה, מה הכוונה גומל חסדים טובים? יש חסדים לא טובים? יש חסדים לא טובים? אני גומל חסדים רעים למישהו? אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כן, זה לא עכשיו לאיזה חבר שהחליט שהוא, האידיאל שלו בחיים זה להעביר זקנות את הכביש. לא יודע מי המציא את המושג הזה כאמצעי עזרה לאנשים, לא יודע, לעזור לה להרים את הסקיות, אני מבין. להעביר את הזקנות את הכביש, לא יודע מי המציא את המושג הזה, אבל לטובת העניין, הבן אדם עובר כל הזמן, שואב לאנשים את השקיות, תוקע להם, כאילו, זה חסדים רעים. אבל אנחנו, למי אנחנו מופנים פה את הבקשה? אנחנו מופנים אותה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יודע איזה חסדים טובים, איזה חסדים רעים. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיגמול אותנו חסדים. צריך לכאילו, הערה, למטה, אותיות הקטנות, חסדים טובים. זה לא איזה פרסומת של ביטוח. אנחנו מתפללים בבוקר, גומלני חסדים טובים. והתשובה העמוקה, אני רוצה לתת לכם אותה משתי קומות. הקומה הפשוטה, אומר אותה תפארת שלמה, והוא שואל את השאלה, אחי, יש חסדים שאינם טובים, והוא עונה ואתם מוזמנים לקרוא, ואני אגיד את זה בעל פה ואתקדם, שהרבה פעמים יש חסד גדול מהקדוש ברוך הוא, שלנו אין את העיניים לראות אותו. דיברנו על זה קצת בפוקח עברים, אבל לפעמים, זה ככה מחדד את זה מאוד, החסדים לא נגלים לעינינו. אנחנו מקבלים את מה שהקדוש ברוך הוא נותן, אבל לא תמיד אנחנו מבינים מה תמון פה, מה טוב בזה. אבל השם יתברך, הוא יודע, והוא מכוון לטוב, וכל מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא היא לטוב על האדם, כך מובא באחד מהקבצים. ומה שאנחנו מבקשים, זה שיהיה לנו את העיניים לראות את הטוב שבאותם החסדים. אנחנו מבקשים שהחסד יהיה גלוי משני כיווניו, בנגלה ובנסתר, שאנחנו נוכל לקבל אותו, שיהיה לנו את הכלים לקבל אותו, שנוכל לראות בעין את הטוב שיש בדבר הזה. וכפי שהוא מביא פה, הפך את המספדי למחולי, למען זמרך כבוד ולא ידום. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מעניש, כמו שראינו בפרשה, וידום אהרון. זה עונש, אבל בעומק הוא טוב, אבל אנחנו לא רואים אותו. אבל במצב שאנחנו רואים את החסד הזה, אנחנו מזמרים. ואז לעולם עודקה, כל הזמן אנחנו מודים, כי כל הזמן אנחנו ברגישות ובהכרת הטוב, כי אנחנו רואים בעיניים את החסדים הטובים. ולפי זה, אני רק אסכם את ההבנה פה, לפי זה, למה זה הסיכום של ברכות השחר? אם אחרי שפיתחנו את, דיברנו על התנועה הזאת בכל ברכות השחר, להבין ולפתח את הרגישות שלנו להכרת הטוב על כל דבר קטן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, בין אם זה היכולת לשמוע את התרנגול, בין אם זה היכולת לפקוח את העיניים, בין אם זה היכולת ללכת עם שיווי משקל. אנחנו מפתחים את היכולת של הכרת הטוב, ומתוך ההבנה הזאת, אז סוף ברכות השחר זה להבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו טוב, קצת כמו שראינו בשס, שעשה לי כל צורכי, אבל בשעשה לי כל צורכי אמרנו אנחנו מודים על הרע ועל הטובה, פה אנחנו מבקשים, שנראה, שנרגיש כל הזמן שהכל טוב, הכל טוב, שזה קצת כמו שכתוב בעתיד לבוא, שלעתיד לבוא אנחנו ממש נראה בעיניים שלא צריך להגיד הכל לטובה, הכל לטובה, תחשוב טוב, הכל טוב, כי נראה כבר בעיניים. זה משהו עתידני, ולפי הכיוון הזה, אם דיברנו על הקומה של הכרת הטוב, זה ההסבר למה ברכת הגומל חסדים טובים היא זאת שחותמת את הברכות. זה לא כל כך מסביר לנו את הנושא של כף, למה אנחנו מברכים המעביר שינה מעיניי. הייתי רוצה להציע כיוון חדש, וככה שבעיניי הוא יותר מחדש ומחדד את כל מה שעברנו יחד בחודש האחרון. אז הפסוק אומר, והנה פרח מתי אהרון בפרשת קורח, ואומר שמתי אהרון פרח, גם מציצת וגם יגמול שקדים. אז אומר הבן איש חי, מה זה גומל חסדים טובים? באופן פשוט גומל, הכוונה לשון גמול, אני גומל לך, על זה שאתה עושה לי טוב, אני מחזיר לך טובה. אבל הוא אומר, על פי ספר הכוונות, שעניינו הוא עניין הוצאה וגילוי, כעניין ויגמול שקדים. פירוש מוציא, ממציא, ומגדל ומתקן את האורות הנקראים חסדים טובים. אני רוצה להתעכב אתכם בעיקר לביטוי הראשון של עניין הוצאה וגילוי. זאת אומרת, גמול זה משהו ש... לטובת העניין בשקדים האלה, הפוטנציאל הקיומי של השקד היה קיים כבר בעץ. הגמול הוא זה שפיתח וגילה אותו, כמו העץ לימונים הנפלא שנטוע בחצר ביתי באקו. אז הוא תמיד היה עץ לימון, לא היה רימונים, ואז נגמלו הרימונים, זאת אומרת, הם באו לידי הופעה. זה משהו שתמיד היה שם. הגמול הוא כאילו מבטא משהו כאילו פנימי שתמיד היה בפנים, ועכשיו הוא יצא החוצה והראה את עצמו. עכשיו, איך זה קשור לגומל חסדים טובים? אז פה אני רוצה לקחת אתכם לפסקה של הרב, ופה, שוב, מי ש... מוזמנים לקרוא, הפעם אני רק אגיד בעל פה, כי אני באמת רוצה להגיע לקראת הסיום. מה שהרב קוק אומר פה זה חידוש משמעותי מאוד, שהוא יסוד, יסוד באמונה, ויסוד גם בגאולה שלנו הנוכחית, האחרונה מה שנקרא. גמילות חסדים, אומר הרב קוק כזה דבר. אם אתה מחבר את המילה, אנחנו אמרנו מה זה חסדים טובים, אומר הרב קוק, רגע, השאלה היא בכלל, מה זה גמילות חסדים? חסד זה חסד. גמול, אתה, מה זה גמול? גמול זה תגמול. אתה עושה לי ככה, אני מחזיר לך ככה. אז גמול זה לא חסד. בסדר, זה אוקסמירון להגיד גמילות חסדים. גמילות חסדים זה אומר, אתה עושה ככה, אז אני מחזיר לך ככה, זה תגמול. חסד זה אומר, לא, אני מביא לך מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, בלי גבול. אז מה זה גמילות חסדים? מה זה הלחמה בין השניים? ומה שאומר פה הרב קוק, שהחסד הכי גדול בעולם, שהקדוש ברוך הוא עושה, זה שאנחנו מקבלים חסדים שהיא שורש במעשינו. אנחנו חפצים שמעשינו היא הגורמים למידת החסד שתופיע עלינו. אם הקדוש ברוך הוא, וזה מושג שוודאי אתם מגירים, נעמדי כיסופה, אם הקדוש ברוך הוא יעבור את העולם בלי שכר ועונש, אז היינו מקבלים הכל, אבל לא היינו מרגישים שום הצדקה קיומית לזה. היינו כל הזמן אוכלים את לחם הבושה הזה. מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולם, שהחסד הוא קרוב לגמילות. והדבר הכי גדול הוא שהמעשים שלנו הם נותנים לנו את התחושה שמגיע לנו החסד הזה. תמיד יהיה חסד. אבל השאלה כמה אנחנו עושים בשביל שהחסד הזה יוקרן אלינו. וככל שנעשה יותר, אז אנחנו נרגיש התאמה למהלך האלוקי. ככל שנעשה יותר נגמול, ככל שנעשה יותר דברים, ונקבל את החסד בצורה של תגמול, אז הם יהיו יותר טובים. ובהקשר הזה, ככה אני מדלג קצת, בהקשר הזה אנחנו בעצם מבינים שתגמול פלוס חסד, אם אני עושה משהו ואני מקבל את החסד בעקבות משהו שאני עושה, זה שווה טוב, זה חסד טוב. זה לא חסד שאני נשאר מרוקן אחריו, זה לא חסד שאני מרגיש אחר כך מבואס על עצמי. לא, זה חסד שאני מרגיש שלם עם עצמי. ואני ככה יחדד את הנקודה הזאת מאוד כיוון, השפת אמת על, על, על חנוכה אומר, שואל שאלה פשוטה ועונה עליה תשובה עוד יותר נפלאה. הוא אומר, אנחנו אומרים בעלה, אנחנו אומרים, השם לי בעוזריי. מה זאת אומרת? תכתוב, השם עוזר לי. מה זה השם לי בעוזריי? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא בין העוזרים, יש לי כמה עוזרים, השם הוא העוזר מספר אחת. מה זה הביטוי הזה? אנחנו רגילים גם להגיד בעזרת השם, כל היום אנחנו אומרים בעזרת השם. ומה שאומר פה השפת אמת, התשובה היא, שהקדוש ברוך הוא מושיע על ידי האדם עצמו, להיות נעזר על ידי עצמו. הקדוש ברוך הוא עוזר, למי הקדוש ברוך הוא מושיע? איך הקדוש ברוך הוא מושיע? הוא מושיע את האדם על ידי עצמו. מה הכוונה? השם לי בעוזריי, כי הוא עוזר לי לגלות את כוחות החיים שלי. אם הקדוש ברוך הוא היה תח, נותן לי את התשובה, אז לא הייתי שוב עושה מהלך, וזה לא היה שלי בכלל. זה בכלל מה שאנחנו רוצים בספירת העומר, כן? בקריאת ים סוף היה לנו איזה גילוי גדול, אבל כל ספירת העומר אנחנו עובדים ועמלים כדי להיות ראויים. גם שביש הפסח הוא איזה עניין שאנחנו צריכים להיות ראויים לאיזה מדרגה. וגם עצם כל ספירת העומר ומתן תורה זה אנחנו עובדים. כמובן שמתן תורה הוא הרבה יותר גדול מכל מה שאנחנו יכולים להבין ולהכיל. הוא חסד הרבה אינסופי ביחס למה שאנחנו נתכונן. עובדה שבאמת הקדוש ברוך הוא כפה עלינו ארק גיגית כדי להביע את הנקודה הזאת. אבל אנחנו מצידנו עושים כל הזמן תגמול כדי לקבל את החסד שיהיה חסד טוב. ובאמת אם תקשיבו ימין ושמאלה, תגלו שהרבה אנשים אומרים את המשפט בעזרת השם, אבל הרוב, רוב מי שאומר בעזרת השם הוא מתכוון שהשם יעזור, אני כבר לא, כאילו, אני לא חי... אחי, אתה יכול לעזור לי בזה? בעזרת השם, בעזרת השם. כאילו, בעזרת השם זה אומר, אני לא הולך לעזור לך, אלוקים, אם הוא ירצה, אולי הוא יעזור לך. בסדר? אז זה לא הביטוי. אנחנו אומרים בעזרת השם, הכוונה האמיתית היא שאנחנו צריכים להיות חלק מההופעה האלוקית. זה מה שמתבטא פה. זה ההבנה של ברכות השחר, שאנחנו לא מנותקים מההנהגה של השם. להפך, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואנחנו מודים לו ומכירים טובה, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרכן. הביטוי הנפלא לזה נמצא גם במשפט הבא, שהרב צבי יהודה אמר, מה הכוונה? עודך כי אני תני ותהי לי לישועה. אז בביטוי אני תני יש מחלוקת אם להבין את זה כעינוי, או כתשובה. אני אלך על פי הפירוש של המצודות שאומר שזה תשובה, אני תני. צריך להיות כמו, כי תשוב, או אני יודע לך, כי ענית. וענית לי, וזה מה שעשה את הישועה. אבל אומר הרב צבי יהודה, לא כתוב ענית, אלא כתוב ענית אני. מה הכוונה ענית אני? זה כמו ענית בי. התשובה, הישועה הכי גדולה, איפה היא? זה לא ישועה שקורית בחוץ, זה ישועה שקורית בפנים. ואיפה הישועה הזאת קורית בפנים? זה כשאנחנו, התשובה של הקדוש ברוך הוא, היא נמצאת בנו. אני מזכיר את מה שראינו כבר, ראו באורי שזורח, כן, ענבים ענבים, ראו באורי שזורח על מי? עליכם. איפה התשובה? איפה האור? איפה אנחנו יכולים לראות את הגאולה? לא בחוץ, בנו. עין בעין הוא, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. וזו בעצם הפסגה הגדולה של סוף ברכות השחר. אחרי שאנחנו הולכים את כל הדרך הזאת, מבינים את כל ההודעה, את כל המדרגות, את כל הביטוי החיים שלנו, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, אנחנו רוצים, הוא רוצה שלא נהיה גויים, שלא נהיה עבדים, שנהיה מדויקים, אם אנחנו אישה, אם אנחנו איש. הקומה אבל הכי גדולה זה שאנחנו נדע לבטא את הנהגת השם בעולם, שאנחנו נגלה את אורו, אין מלך ולא עם, ואנחנו עם שמגלה את זה. ואם נחבר את זה חזרה לברכת המעביר, שאמרנו, המעביר חבלי שינה היא קשורה לגומל חסדים טובים לעמו ישראל הזה, זה משהו שהוא, זה ברכה אחת ארוכה, אז מה שהוא אומר, דיברנו על העיניים ועל האפפיים, שמבטאים את הצד החיצוני, והצד הפנימי, הצד הנפשי והצד הגשמי. ומה שעם ישראל עושה, הוא מחבר את שניהם. ודיברנו על זה כל כך, בכל ה... אם שמתם לב, בכל ברכה זה חזר על עצמו. על היחס בין גוף ונפש, הנפש והנשמה, שהכל אחד, אנחנו רוצים ללכד את הגוף והנשמה, שהנשמה תתגלה דרך הגוף בצורה המלאה. וזה מתגלה בעם ישראל. המעביר חבלי שינה הוא התנומה מהחפאי. אנחנו מעבירים את השינה מהצד הנפשי, ואת התנומה מהצד הגשמי, ואנחנו מחברים את שניהם. מחברים את שניהם, ואנחנו מתפללים שכל מעשינו הם יבואו מתוך ההתאמה המיוחדת הזאת, ההתאמה הכללית הזאת של הגוף והנפש, וגילוי הנשמה שפורץ דרכם, ואיך הוא פורץ דרכם? דרך החסדים הטובים. לא ככה בגילוי של התקפיה, שאני לוקח את הגוף, סותם לו את הפה, ואומר לו, תעשה ככה, אלא להפך. אני מבטא דרך הגוף את הנשמה. אם זה בתפילה, אם זה בעבודת השם של, של, תורה, גמילות חסדים, בן אדם לחברו, הכל אנחנו מבטאים דרך הנשמה, דרך הגוף בצורה, כמה שיותר תהיה נטולת חיכוך. ככל שהיא תהיה הרמונית, ככה אנחנו מגלים יותר את אור השם בעולם. ואני אסכם את מה שראינו עד פה, עד כה. זה ראינו א', שיש יחס בין העיניים לאפפיים, שמבטאים את היחס בין הגוף לחומר, ואת ההתחדשות הזאת שמתחוללת גם בממד הזה וגם בממד הזה. ראינו את זה שהגומל חסדים טובים על פי פירוש אחד, זה שנראה את הטוב בחסד, כמו שאומרים, שנה טובה ומתוקה. מה זאת אומרת? השנה ודאי תהיה טובה, אבל שתהיה מתוקה גם, שנטעמת מתיקות. אבל למעלה מזה, אנחנו לומדים שגמול מלמד על חשיפה דבר שנמצא במות, כמו ויגדל הילד ויגמל, זה מבטא איזה עומק. בהקשר הזה אני ככה אעיר רק הערה קטנטנה שאתם יכולים ככה מתוכה להרחיב עוד, שבאמת ביום היא גמל, אז ה' וג' זה גימטריה 8, ואומרים שזה ביום ברית המילה של, של יצחק, זאת אומרת, עם ישראל, הגמול שלו, הופעת החיים שלו היא אחרי ברית המילה, זה הגילוי השלם, לא נעריך בזה, אבל עיקר פסגת ברכות השחר זה שאנחנו מבקשים שהגוף שלנו והנפש לא יהיו מנותקים, שאנחנו נתחדש כל בוקר מחדש, נבין שיש לנו בחירה מחדש, יש לנו גבורה מחדש, ומתוכה אנחנו נבין את ההבנה הכי גדולה שאני מתפלל, ככה באמת שנהיה, נעמיק בה ונחיל אותה ונבין אותה, שהשם יתגלה דרכנו בעולם. וכשאנחנו מבינים את זה, זה מתחבר מאוד לאנטילת ידיים וכו', ואנחנו ככה ננסה לסכם את זה באמת מחר, זה שאנחנו מבקשים להיות כלים לעשות את רצונו, אנחנו השליחים, וככל שנרומם, באמת חשבתי על זה, איך אפשר לרומם את האדמה אל השמיים, בלי לפגוע באדמה ובלי להנחית את השמיים, אז התשובה היא על ידי כוח הצמיחה. ככל שאנחנו צומחים, גודלים, אז אנחנו מרוממים את האדמה, בלי שאנחנו מקופפים והורסים את האדמה, ובלי שאנחנו הורסים את השמיים. בעזרת השם, שנזכה באמת לצמוח, לגדול ולהגיע לעומק הזה של גמול חסדים טובים, שאנחנו גומלים ואנחנו מחוברים לחסד, וזה טוב, זה טוב כי זה כל המהות שלנו, אנחנו נמצאים שם. בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן.